שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום רב לכל המאזינים שלנו. אנחנו בפרק מספר 82 של פודקאסט הכלכלי השור והדוב. אני גת מגידו. אני 20 שנה בשוק ההון, הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. היום אני שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, והזמנתי סוף סוף את כלכלן השווקים של מזרחי, רונן מנחם, אהלן.
אהלן, גת, מה שלומך?
איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
טוב, אז כשתכננו את ההקלטה המשותפת הזו, התכוונו לדבר על הדברים האובייסים.
נכון.
על טראמפ, כלכלת ארצות הברית, מכסים, אינפלציה.
טראמפ זה אובייס, לא הייתי אומר, אבל
לא,
בסדר.
לא טראמפ אובייס, הנושא של טראמפ אובייס.
הנושא של אובייס. טראמפ זה אובייס, זה נכון.
כן. ועל כלכלת ישראל, ושלא תבינו לא נכון, אנחנו נדבר על כל אלה. אבל מאז שקבענו, היו פה, הוא דיבר בדאבוס, בפורום הכלכלי, זה רק ככה כמה פצצות על הדרך, אבל בעיקר היו פה 48 שעות סוערות בשווקים, לפני 48 שעות הרבה ממשקיעי העולם הכירו לראשונה את סטארט-אפ סיני שנקרא דיפסיק, מחיפוש מעמיק, למי שפחות מכיר, וטלטל את השווקים בצורה משמעותית, בעיקר טלטל את אינווידיה ואת חברות השבבים, שלשום הנאסדק ירד 3%, אז רוצה ככה לתת לנו טעימה על הסיפור?
כן, אחרי שהדיפ סיק התפרסם, אז אנשים באמת עשו דיפ אינטו לראות מה זה בכלל הדבר הזה, התחילו באמת לחפש לעומק במה מדובר. זאת חברה סינית שבאה וטוענת שהיא יכולה לבצע את האפליקציית artificial intelligence, מה שנקרא בינה מלאכותית או AI בלשון העם, בקצת יותר זול וקצת יותר נגיש, ממה שהכרנו עד היום, שזה OpenAI ו-ChatGPT, כאשר שבוע לפני כן הנשיא טראמפ, שהזכרת אותו, מכריז ברוב העם וידע על הפרויקט שלו, הסטארגט המפורסם, ובעצם שפך מים צוננים על כל התעשייה שנקראת AI, כשמה שמיוחד בתעשייה הזאת היא, וכולם מכירים את השם NVIDIA, אני מניח שגם ילדים בכיתה ה' ו' מכירים את השם הזה, חברה שעלתה על בסיס העובדה שצרכי המחשוב האדירים של ה-AI מצריכים את השבבים המיוחדים שלה, ויבטיחו ביקוש אדיר לשבבים האלה לתקופה ממושכת, מה שגרם למניה לעלות בשיעורים של מאות אחוזים, גם היא, גם החברות המתחרות בתחום, ובעצם פתאום עלתה השאלה, האם בכלל צריך את אותם שבבים מיוחדים, והאם בכלל ההשקעות שהיו עד כה, וכספים של, כספי ציבור של משקיעים הושקעו בהם, הצדיקו את עצמם, והאם בכלל צריך להמשיך ולהשקיע את ההשקעות שהחברות תכננו והודיעו בדוחות שלהם עד לפני שבוע, שבועיים. כל השאלות האלה היו מאוד מאוד חדות. השוק, כמו שוק, במיוחד שוק שעלה כל כך הרבה, הגיב די מהר, השוק קודם כל יורד ואחרי זה שואל שאלות, אז הייתה ירידה חדה. נתן לך מספר. NVIDIA, חברה, ירדה ב-17% בשיא הירידה, היא התאוששה מאז ב-5-6%, אבל כשהיא ירדה בשיא הירידה שלה, היא איבדה 600 מיליארד דולר מהשווי שוק שלה. זה נשמע הרבה, אבל תחשבי על זה שהתוצאה של מדינת ישראל בשנה שלמה זה 500 מיליארד דולר, כדי להבין באיזה היקפים מדוברים.
להבין את סדרי הגודל.
וגם מצד שני, צריכים לקחת בחשבון, שגם אחרי הירידה של ה-17% האלה של שלשום, אנחנו עדיין מדברים על חברה ששווי המניה שלה הכפיל את עצמו במשך שנה שלמה, אז תלוי באיזה היבט את מסתכלת. אבל אין ספק שזה משהו שכרגע אנחנו מחכים לראות את התגובה המסודרת של מנהלי החברות, זה לא רק NVIDIA, יש גם את Marvel, יש גם את MU, יש עוד חברות, Broadcom, כל החברות האלה שקשורות בפריחה שסייעה לנאסדק ול-S&P 500 לעלות בעשרות האחוזים בשנתיים האחרונות, לשמוע את דבריהם ולהגיד האם יש דברים בגו. ואני אגיד לך עוד נקודה אחת שחשובה לזה, כי ישמעו עליה הרבה, שהאמריקאים כמו האמריקאים אומרים, אוקיי, ונגיד, והיה ו-AI, אפילו AI עצמו היום זה רובד בסיסי, יש היום Generative AI ועוד סוגים של AI שהם יותר מתקדמים, ואנחנו בעצם משקיעים בחלקים הבאים בתור, ב-Next Generation של ה-AI, אז אנחנו צריכים לחכות ולהיות מה קורה, אבל כל זה ביחד מסביר לך את המאומה של היומיים האחרונים.
כן, לגמרי, ואני אוסיף על זה שבעצם הם באו והכריזו שהם הצליחו לאמן מודל שייצר תוצאות דומות ל-ChatGPT ול-Gemini ול-Claude וכל שאר המודלים המוכרים לנו, בעלות לטענתם שהיא נמוכה ב-90-95%, נכון. שזה בעצם הופך אותה להיות ממש ממש זניחה. כמובן שצריך לשים המון כוכביות על הדבר הזה, כי זה בעצם ככל הנראה העלות השולית שעלתה להם, כי הם עבדו על בעצם תשתיות ומודלים קיימים, והמודל שלהם למד מהמודלים הקיימים, זאת אומרת, מישהו אחר השקיע הרבה מאוד כסף כדי לייצר להם איזושהי תשתית, שממנה הם יכלו להשיג את התוספת הזאת, אבל באמת הנקודה של סוג השבבים שהם השתמשו, שהם הפחות, כי יש הרי גם מניעה לסין, סנקציות שלא מאפשרות לסינים להגיע לשבבים הכי חדישים של אינווידיה, וזה באמת אבל כן העלה, מעבר לזה שתמיד יש את הספק הזה של סינים, דוברי אמת, לא דוברי אמת, סך הכל כן, ורואים באמת שהעולם די מתפלג לכאלה שמנסים להדוף את זה, לכאלה שאומרים כן, יש פה איזושהי חדשנות, אבל אני חושבת שמילת הקסם זה אופטימיזציה.
נכון.
כי בעצם ענקיות הטק, תמיד אמרנו שהריבית לא משפיעה עליהם, הם יש להם מספיק כסף בכיסים, בשביל לשפוך כדי להיות ראשונות, ושנה שעברה בחלק מהפעמים אמרנו שהן רצות בחושך, קונות ואולי אפילו קונות למלאי, ומזמינות, ויש ביקושי יתר בגלל של שבבי על ומחשבי על, כדי להצליח לייצר את אותה תשתית.
נכון.
ואז בעצם, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, בעיתונות הכלכלית איפשהו, על זה שאמרו שישראל נורא מזדהה עם הדבר הזה, עם זה שכשאתה תחת מגבלות, אתה מצליח להיות קצת יותר אולי מתוחכם, או מהמקום של דווקא כי אתה במחסור,
נכון.
ולא יש לך את העושר הזה, אז שופכים כסף העיקר לרוץ. ובעצם, נכון. וזאת הנקודה שקשורה באמת לקאפקסים, לאותן השקעות הוניות, שגם ב-2024 היו בכיפי עתק, וגם ב-2025, אפרופו התוכנית של טראמפ, ל-500 מיליארד דולר עם OpenAI, ומי עוד היה שם? אורקל לדעתי, ונכון?
נכון.
וגם מייקרוסופט הודיעו על סדר גודל של 80 מיליארד, ומטה הודיעו על עוד 60 מיליארד, רק ל-25. אז באמת, נשאלת עכשיו השאלה, אם אמרו שכל החברות האלה הוציאו צו 8 לבחירים, ועשו שולחנות עגולים בשלשום, כדי להבין את הצעקתה, ויכול להיות שכן, הדבר הזה באמת יגרום, לזה שינסו עכשיו לשים את האופטימיזציה גם על השולחן, ולראות איך אפשר להשיג את ההישגים האלה בעצם פחות השקעות הוניות.
זה נקרא בכלכלה מושג, מה זה נקרא? Positive Distraction. זאת אומרת, לוקחים איזו תעשייה שרסה כבר בקצב משלה ומהווה סוג של קופסה שחורה, הם יודעים מה הם עושים. אם הם צריכים את כל הכסף הזה, הם צריכים את כל הכסף הזה. לסוג של תעשייה שאומרת, אוקיי, כמו שאמרת, בואו נעשה אופטימיזציה, יכול להיות שיש דרכים אחרות, יכול להיות שאפשר לחסוך, יכול להיות שהחוכמה לא נמצאת במקום אחד, אבל מצד שני, בדרך כלל שינויים מהסוג הזה, האופייני שלהם זה שהם בהתחלה באמת גורמים לירידות, לבהלה, למעבר מהיר מאוד של כספים, ובסופו של דבר גורמים לשלם להיות גדול מסך על הקו. כלומר, מצטרפים עוד מתחרים, כמו שאמרת, עוד טכנולוגיות, עוד למידה, ניסיון לחסוך, אני חושב שעל רקע הריבית הגבוהה זה גם נכון לנסות לחסוך בהוצאות, ואני מניח שזה גם יהיה מה שיקרה בתהליך הזה, ואיך אומרים, אם מסתכלים מבחינת הטכנולוגיה, תביני, AI, אנחנו מדברים על זה בקטע של החברות שמייצרות שבבים, צורך קידום התעשייה וצורכי האנרגיה, אבל זה משפיע בהמון תחומים. היום AI זה למעשה כלי עבודה, שמשפיע על כל הסקטורים, יש את זה בתחום ההלסקר, ובתחום היוטיליטיז בארצות הברית, ובתחומים נוספים, כמעט כל תחום היום משתמש ב-AI כדי למקסם את תהליכי הייעוד שלו, לייעל אותם, לקצר אותם, לחסוך בהוצאות, ולכן יש פה אינטרס כלכלי גלובלי, שהנושא של הפיתוח של ה-AI והחיסכון והורדת העלויות של השימוש בו, יהיה משהו שיימשך. ולכן הסיפור הוא פה לא ה-AI והחברות שמתעסקות בו ישירות, אלא בעצם התועלת שהוא ייתן לכל הכלכלה. אם את תחשבי על הדרומה של אפילו המהפכה התעשייתית שהייתה בזמנו, ואחרי זה האינטרנט, והמחשב לפני זה, והאינטרנט, ואחרי זה הסלולר, כל הדברים האלה פיתחו, הגדירו את היכולת של כל הכלכלה לצמוח, אז גם ה-AI זה סוג של מהפכה מהסוג הזה, גם סוג של מהפכה תעשייתית, שמשפיעה לטובה בסופו של יום על כל הכלכלה, ויש בדרך כל מיני שינויים, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
מסכימה לגמרי, וגם גם, אגב, לפני יומיים, כשהשוק ירד מאוד חזק, היה אפשר לראות שני דברים. א', שלמשל חברות הענן, דווקא גיבו בחיוב בחלקן, ובוודאי סקטורים יותר דפנסיביים, כי היה מין כזה טלטול של flight to safety.
נכון.
אבל גם בתוך הטכנולוגיה, וכמו שאמרת, זה משפיע על כל הסקטורים, בעצם יש פה אולי בשורה. עצם זה שאנחנו כל הזמן מתעסקים, היינו עכשיו בשנות ההשקעות העוניות, נכון. ויצירת התשתית, כדי שבעתיד יהיה אפשר להטמיע AI ולהתייעל ולהעלות פריון וכולי, ושאלתי, רק עשינו פה פרק סיכום 24 ותחזיות ל-25, ואחת השאלות שהעליתי זה, האם 25 הולכת להיות שנה שנתחיל לקצור את השיפור הזה בתוצאות של החברות בגלל התמאה של AI?
כבר קוצרים.
אז א', כבר אפשר לראות את זה בחלק מהחברות, אבל באמת הדבר הזה, זה גם זה שדיפסיק עובדים בקוד פתוח, בעצם מאפשר גם, ופחות עלויות חשמל, לא נגענו בזה הרי, כל הדאטה סנטרס, בעצם הכל היה מאוד בגדול, ויכול להיות שזה עדיין יישאר ככה, אבל אם ייפתחו פה נתיבים שמאפשרים לצרוך את זה ולהטמיע את זה בצורה יותר פשוטה, וגם על בסיס שבבים יותר פשוטים, אז בעצם הורדנו את רף הכניסה, נכון. בצורה מאוד משמעותית, ורק זה בעצמו יכול לקצר מאוד את אותו שלב התמאה, של אנשים שיושבים ואומרים, טוב, זה ייקח עשור, אפרופו מהפכת האינטרנט והשוואות אליה, ויכול להיות שזה פתאום יהפוך לזה להיות הרבה יותר זמין ויותר נגיש, ודווקא, בדיוק בהמשך למה שאמרת, ייצר יותר ביקוש, כי פתאום זה כבר יהיה בשל יותר להתמאה.
אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיווצר מצב שחברה חדשה שעושה מהפכה בשוק ותיק וגדול מבחינה כספית, והיקפי פעילות, בעצם מצליחה יותר מדי, כאילו, אם את, תראו מה אני מסוגל לעשות, ואז כל הצרכנים וכל המשתמשים וכל המפתחים פשוט נוהרים אליה, כמו שאמרת, 90% חיסכון, ואז בעצם היא לא מצליחה לעמוד בציפיות של עצמה, כי הביקושים גבוהים מדי, ואז היא בסופו של דבר תצטרך אולי לקחת את, איך אומרים, את הקליינטורה של חברות אחרות, ולשתף אותם פעולה, כדי בכלל לשרוד ולהמשיך להתקיים. זאת אומרת, בהרבה מקרים ראינו חברות קטנות שעושות משהו חדש, אבל הן כשלעצמן לא היו בנויות לכל הצרכים ולכל הביקושים הגלובליים שנמצאים בתעשייה שלהם. אז זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, זה יכול ללכת לשיתוף פעולה, זה יכול ללכת לתחרות, ו... מעבר לכך, אמרת שזו חברה סינית, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בעידן טראמפ, יודעים שטראמפ במגמה של העלאת המכסים על כל מה שמגיע מסין, וגם זה משהו שמגיע מסין. זאת אומרת שלעלות המופחתת שאת מדברת עליה, של הטכנולוגיה הזאת, במידה והקהל המתמשים שלה, יהיה קהל משתמשים מערבי, סלש ארצות הברית, אז גם הנושא של הנטל המכסים שיוטלו עליו, או בכלל, האם יהיה מותר לצרוך את זה בארצות הברית, זה גם שאלה שכמו יש פה הרבה מאוד, מעבר לתחרות ולטכנולוגיה ולאינבנשן והכל, יש פה גם הרבה נושא של רגולציה ומדיניות כלכלית ומדיניות מס והרבה דברים כאלה.
בהחלט. וטראמפ אגב כבר אמר שהוא חושב שדיפסיק זה דבר טוב, אז... אבל...
ביזנסמן.
אבל כן, כן. וגם נגיד שאתמול כבר השוק, לפחות את חלק מהירידות התחיל לתקן, ובאמת יהיה מאוד מאוד מסקרן לעקוב אחרי הדבר הזה בהמשך, ואני חושבת שבאמת שאלת השאלות, אם ככה נסיים בזה את הנושא, זה באמת, זאת אומרת, אינווידיה מאוד, מאוד במוקד בתוך הדבר הזה, בגלל הייחודיות ובגלל היכולות, שבעצם אם יהיה צריך קצת פחות מזה, אז באמת מעלה את השאלה, אם הם יצליחו לעמוד בהנחיות שלהם ל-2025 וכולי, וזה מגיע בדיוק בשבוע של כל ענקיות הטכנולוגיה מדווחות, אז כולנו נהיה צמודים לזה כדי לשמוע מה יש להם להגיד.
בהחלט.
טוב, אז נתקדם. אבל אם אנחנו כבר נמצאים בזירה הגלובלית והאמריקאית, אז בואו באמת נלך קצת לארצות הברית ולטראמפ. אז טראמפ נכנס בסערה, הרבה צווים נשיאותיים, שתי הכרזות על מצבי חירום, ובאמת תוקף גם את נושא האינפלציה, ואני רוצה שנתחיל דווקא בזה, כי בעצם ראינו את אני דיברתי המון פה בתקופה האחרונה, על עליית תשואות אגרות החוב הארוכות של ממשלת ארצות הברית, ובעצם על העובדה שהעלייה הזו מגלמת בעצם עוד פרמיית סיכון שהמשקיעים מבקשים, כי הם חוששים בעיקר מהמחסים של טראמפ, מהרצון שלו להעלות מיסים, ודברים שהם עלולים לחמם.
נושא הגירה הוא נושא
אינפלציוני. להוריד מיסים, אם אמרתי להעלות מיסים, אז להוריד מיסים, וכמובן נושא ההגירה והשפעתו על שוק התעסוקה, וכל הדברים האלה ביחד, שעלולים בעצם לגרום לאינפלציה להרים את הראש, לצד זה שדווקא קיבלנו לאחרונה נתוני אינפלציה קצת יותר דווקא בכיוון של התמתנות, וראינו גם את הפד שולח מסרים ניציים, וקצת ככה מתכנס באיזה פינה לקראת הדבר הזה. איך אתה מנתח את התמונה?
קודם כל, יש פה המון המון דברים להגיד. קודם כל, דיברנו על הנושא של טראמפ, ועל זה שאמר שהוא הוציא 100 צווים, אני חושב ש20 היו בדרך לכיסא, הוא עוד לא הספיק להתיישב, הוא כבר הוציא איזה 20 כאלה. אבל טראמפ הוא איש עסקים, אבל מעבר לזה יש לו מדיניות מאוד מוצהרת. הוא לא הסתיר אותה בשום שלב, שתי מילים, אמריקה פירסט. קודם כל, מה שטוב לאמריקה, כל נושא של הקטנת ממדי ההגירה, היה נערך קולומביה, סיפרו שהיה שלשום כמתאבן קטן, וכל הנושא של מכסים מוגדלים, לא רק על סין דרך אגב, הסין 70%, אבל גם על הקובות שבידידותיה, קנדה, אם תישאר קנדה, לשיטתו של טראמפ, מקסיקו, כמובן אירופה, וטראמפ אין לו חיבה מיוחדת למדינות אירופה הקלאסיות, כמו שאנחנו יודעים, כל הדברים האלה נמצאים על הפרק, וכמו שציינת, כל הדברים האלה בסופו של דבר, הם דברים שגורמים לעלייה באינפלציה. במילים אחרות, יש פה מצב מעניין, הפד עבד מאוד קשה בשנתיים האחרונות, והעלה את הריבית לרמות שכבר הרבה זמן לא ראו, של 5.5%, עד שהוא התחיל להוריד אותה בחודש ספטמבר, מתוך מטרה פשוטה, והיא לבלום את האינפלציה, שלמעשה התחילה בגלל הקורונה. הרי מה שקרה בקורונה, שאחרי שהעולם פסק מלכת, ומצאו תרופה לקורונה, אז בעצם הביקושים, הסגרים הסתיימו במכה אחת, כולם שעטו כאחובי אמוק לקנות דבר מכל הבעל היד, אבל לא היו יצרנים. יצרנים אומרים, רגע, hold it, אני צריך להשקיע בקווי ייצור, חומרי גלם.
לגייס עובדים.
יחסי השקעה, לגייס עובדים, לראות שאני בכלל בריא, ובסין בכלל עוד לא הסתיימה הקורונה, המשיכה עוד שנה, והנמלים בסין שהם התנאי להגעת חומרי גלם ומצומות לכל אירופה, גם כן עדיין היו סגורים עוד שנה. ברגע שהביקוש מזנק ככה, וההיצע לא קיים בעצם, או לוקח לו זמן להסתגל, קפצו המחירים, עלתה אינפלציה, וזה תפס את הבנקים המרכזיים, בלית ברירה, הם לא אשמים, בריבית אפס, ריבית שלילית אפילו הייתה בשוודיה, ביפן, צריכים לזכור את הדברים האלה, זה לא קרה לפני 20 שנה, זה קרה לפני 4 שנים, ואז אין ברירה, בנק מרכזי, הדבר האחרון שהוא רוצה לראות, שהוא מאבד שליטה על המחירים, ולכן כשעלתה אינפלציה, עלתה הריבית בקצף C, ובכלל כדי שהריבית הריאלית בכלל תהיה אפס. וזה גרם כמובן לריביות בכל העולם לעלות, הייתה תחרות מי מעלה יותר, תחרות כבקשתך מי מעלה יותר, ואז בעצם הייתה איזו הפסקה של כמעט שנה, שיבינו הצופים, המאזינים, בתחילת 2024, השוק כל כך צמא להורדות ריבית, שצפו אז שהריבית תרד 6 פעמים.
כן.
אמרו, יש סימנים ראשונים שהנפלציה נבלמת, יופי, להוריד ריבית. זה לא קרה. זה לא קרה, ועד ספטמבר הריבית לא ירדה, ושירדה ירדה באחוז בסך הכל. עכשיו, מה קרה? האינפלציה התחילה להריד, את אמרת את זה בעצמך, אבל מה לא ירד? רכיבים בתוך המדד לא ירדו. מחירי שירותים ממשיכים ועולים בקצב של 5% לשנה. והשירותים האלה, דיור, חינוך, בריאות, תחבורה, כל השירותים האלה, זה למעשה המייצג הכי טוב, הכי ישיר לביקוש בתוך ארצות הברית. ולכן בעצם מה שזה קורה, שלמרות שהריבית עלתה ל-5.5%, הביקוש בתוך ארצות הברית, עדיין חזק, מה כן ירד? הייתה האטה בקצב העלייה של מחירי הסחורות והאנרגיה, מכל מיני סיבות, רגיעה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, עודף היצע בשוק הנפט, אופק וכדומה, כל הדברים האלה קרו, ובעצם אמר הפד, אוקיי, אז אני אהיה זהיר, אני מצד אחד רואה שעדיין אינפלציה, מצד שני אני רואה שעדיין הרכיבים הבולטים שלה, מה שנקרא ליבת האינפלציה עדיין גבוהה, אז אני אוריד במתינות. אז הוא הוריד את הריבית פעם אחת ברבע, פעם אחת בחצי, ועוד פעם אחת ברבע, וסגר עניין. ואז הגיע טראמפ. המילה הזאת, ואז הגיע טראמפ, תחזור במהלך השיחה שלנו. ואז הגיע טראמפ, וטראמפ אמר סבבה, אוקיי, אני עכשיו נכנס לתפקיד, אמריקה פרסט, אני רוצה קודם כל לדעת שאני עושה עבור אמריקה. אני, כמו שאמרת, מעלה מכסים מכל הבעל היד, אני מוציא החוץ המאגרים לא חוקיים. למה זה אינפלציוני? המסיעים ברור. כל מה שלא יוצר בארצות הברית עד היום, יוצר בשכל. כי היתרון היחסי ביצור היה בחול. כוח אדם יותר זול, נו-האו, הכל היה בחול. עכשיו באופן מלאכותי, מעבירים את הייצור לארצות הברית, כי הם מייצרים בתוך ארצות הברית, יוצאים החוצה, קרי המהגרים, שהם חלק ניכר מכוח הייצור שם. ומה קורה עם המהגרים שמתחלפים? חלק לא מוכן לעבוד ברמות שכר האלה. חלק אומרים, רגע, איך עושים את זה? לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו בהייטק, אנחנו לא עובדים במידטק, בלואו-טק, צריכים ללמוד, צריכים להכשיר, הכשרה זה הוצאות ממשלתיות. כל זה גורם כמובן לחצי מחיר, נשאר אותו ביקוש, ההיצע מתייקר בגלל שינוי בזהות העובדים. פעם שנייה, אמרנו המכסים עצמם, ברגע שיש את הסיפור הזה, המחירים עולים, כי מה שאתה מייבא ביוקר לסוד הברית, בסופו של דבר הולך לכיוון העלייה של המחירים לצרכן. אבל אינפלציוני, וזה אינפלציוני. אנטי הגירה אינפלציוני, מכסים אינפלציוני. אמר רפאל, אוקיי, זה משהו אחר, לא קמלה ניצחה, אין פה המשכיות של המדיניות של ביידן, ניצח טראמפ, וטראמפ אומר, אני עושה דברים לגמרי, כל מה שביידן עשה, אני עושה ההפך. ולכן הוא בא ואמר, רבותיי, במצב דברים שכזה, אני אמנם צפיתי לפני חודשיים, אמר את זה הפד, 4 הורדות ריבית במהלך 2025, hold it, 2. 2 ולא עכשיו, אחר כך, יותר מאוחר. אמר טראמפ בדבוס, קראת את הדבוס? הוא אמר דבר, קודם כל, אני חושב שהריבית צריכה לרדת. אני חושב שהריבית צריכה לרדת. מעבר לאמירה הזאת, למה זה אמירה בעייתית? כי השווקים בנויים על הנחת מוצא אחת, בנק מרכזי הוא בנק עצמאי. אף אחד לא מתערב בשיקולים שלו. ביבי לא יכול להגיד לנגיד ירון, תוריד ריבית. זה לא בסמכות שלו.
טוב, טראמפ עשה את זה גם ב-2018.
עשה את זה, אבל הוא הבטיח את הבחירות של 2026, שהוא לא יתערב. הוא הבטיח את זה. הוא מינה אותו, את פאוול, הוא הבטיח לא יתערב לו. והנה, כמה עברו? שבועיים. הוא כבר קורא להוריד ריבית. ויותר מזה, בבית הלבן, למחרת הוא בא ואמר, אני חושב שאני יודע יותר טוב מכל האנשים שקובעים את הריבית, מה הריבית צריכה להיות. אמר. השווקים לא אוהבים את זה. עכשיו, הוא אמר את זה בסוף השבוע, במקרה, היום בערב יש הודעת ריבית, ומה שכולם חשבו שתהיה ההודעה הכי פשוטה בעולם, אין תחזית כלכלית חדשה, כולה הוא בא, מוסר את ההודעה שלא תהיה שונה ברבים מההודעה הקודמת, בלה בלה בלה, הריבית נשארת. נקודה, עוברים הלאה לסדר היום. עכשיו, בוא נראה, מה פאוול יגיד, האם הוא יתייחס לזה, פה בעיה באמירה של טראמפ, מה יגידו בחירי הפד, הוא יתבטא, הוא לא יתבטא, אני חושב, הוא לא יזכיר את זה בכלל.
גם אני חושבת שהוא לא יזכיר את זה בכלל.
אבל השווקים יזכירו לו את זה. בכל פעם שיש הודעת ריבית בארצות הברית, אחרי שבוע, יש מה שנקרא הדממה, אי אפשר להגיד כלום שבועיים לפני הריבית, אחרי זה שיש ריבית, אפשר להתחיל לדבר, והם מדברים, יש הרבה אנשים שמדברים בפד,
נכון.
הרבה מאוד מושלים, מושלי פד, וכולם מדברים, עצמאות הבנק המרכזי, ואנחנו נשמור על זהירות, וגם מה שנקרא מדיניות של data dependent, זאת אומרת, שכל פעם שניפגש לריבית, וזה קורה 8 פעמים בשנה בארצות הברית, גם בישראל, גם בארצות הברית, נחליט אז, לפי התנאים, אם הריבית צריכה לרדת או לא, ואם לא, אז לא.
תגיד, אתה לא חושב שיש, אפשר להסביר את זה בסביבה הכלכלית וכו', אתה לא חושב שיש איזושהי אחריות לבנק מרכזי בסוף כן לתת איזשהו תרחיש כלכלי? זאת אומרת, כל הסיפור הזה של הדאטה דיפנדנט מייצר תנודתיות מטורפת בשווקים, ואגב, גם זה שהפד מזגזג בין המסרים שלו בספטמבר לדצמבר, סבבה, אני מבינה שטראמפ נכנס לתמונה, אבל בסוף הוא צריך להסתכל על הסביבה הכלכלית. ובין ספטמבר לדצמבר לא באמת קרה משהו בסביבה הכלכלית, שהצדיק את זה שעכשיו הנתונים הם שונים. ואני אוסיף על הדבר הזה, אתה תיארת את כל הדברים שהם בעלי פוטנציאל לייצר אינפלציה. בצד השני, טראמפ מביא בעצם אג'נדה של הפחתת מחירי הנפט, והפיכת האנרגיה ליותר ברת קיימה ויותר נגישה, כולל להוריד ידיים לאפרופו אירופה ומדינות כדי שמצפה שהם יקנו מארצות הברית. כל נושא ההתייעלות, שכאילו נראה שהשוק קצת מבטל את זה, או לא מאמין, או שהנרטיב שתפס הוא סביב החשש מהאינפלציה, ואני אגיד לסיום שהתשואות סך הכל הארוכות ירדו, מאז שטראמפ דיבר. זאת אומרת, כן ירדו, בין יכול להיות שזה כי הוא עוד לא התחיל עם המכסים, בימים האחרונים הוא שוב חוזר לנפנף בהם, ובאמת יש אי בהירות מה זה איום ומה יהפוך לאקשן אייטם. אבל אתה לא רואה בתוך הדבר הזה גם כוחות אנטי-אינפלציונים, ובכלל, מבחינת הסביבה הכלכלית בארצות הברית, שוק התעסוקה, אפרופו ההגירה, זה נכון שעובדים, פחות עובדים הם, שהם מהסוג של המהגרים, עלו להעלות את השכר, אבל מצד שני, ראינו גם את שוק התעסוקה בארצות הברית, נראה סו-קול נורא טוב, עם יצור משרות בממשל ביידן, שהיה בסופו של דבר הרחבה פיסקלית.
נכון.
אז איך אתה מתייחס לכל הדברים האלה?
אז ככה, נתחיל עם הצורות לפדיון, שאמרת שהם ירדו. את יכולה לעשות לי עכשיו איזשהו רנדאון בשנתיים האחרונות, מה הם עשו בדיוק? הם היו ארבע,
תראה, בינואר 24,
כן.
אפרופו מה שאמרת, שטיפו לשש כן. הפחתות ריבית, אז היה באזור ה-3.65.
אוקיי.
זה עלה.
ל-4.5, כן, ל-5
חזר
אפילו.
חזר בספטמבר 24, בחזרה לאזור ה-3.67, ה-3.65 פחות נכון. או יותר, שזה ממש לפני רגע, ואז באמת, ככל שטראמפ 5. התחזק והבינו שהוא הולך לקחת, זה הלך וזה המשיך, זה עלה, ובסי, כן, ה-30 שנה עברת 5%, ה-10 שנים היה ב-4.8.
אז תסבירי לי, הטרז'ורי זה 10 שנים, זה הנכס הכי שכיר בעולם. וגם נחשב נכס, מה שנקרא, safe haven. שאם פוחדים מסיכון, מחר עוד מלחמה, זה יש תגע, צפון קוריאה, טייוואן, מפרץ מקסיקו, מפרץ ארצות הברית, אלו איך מסתכלים על זה היום, קנדה, אירופה, בחירות, אי ודאות פוליטית בגרמניה, בצרפת, you name it, הכל, ממש אלף גורמי אי ודאות. אז איך יכול להיות שאני לוקח נכס, את הנכס הכי בטוח והכי שכיר בעולם, ואני, ותחשבי על אפקט המינוף של 10 שנים, יודעת כמה, איזה הפסד זה, אם יש לך מספיק מהסחורה הזאת, שהצועה לפיליון עולה מ3.5% ל5%, אז זאת אומרת, כשאומרים היום שהצועות לפיליון ירדו, האמירה קצת מאבדת תוקף, בגלל הוולטיליות הגבוהה של הזה, כי זה שזה ירד עכשיו, ולא מבטיח כלום לגבי איפה זה יהיה בעוד חודשיים, אז זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הנושא של שוק התעסוקה האמריקאי, ותכף אני אגיע לפד, שוק התעסוקה האמריקאי חזק, כי הוא חזק. הוא חזק יותר ממה שהוא חזק באירופה. באירופה שיעור אבטלה מעל 6%, בארצות הברית הוא 4%. הוא היה ככה כל הזמן, וגבי זה שאמרת שזה תוספת כביכול ממשלתית, אז גם אם מסתכלים על תוספת המשרות של המגזר העסקי בארצות הברית, מוצאים עלייה נאה גם במגזר הזה. זאת אומרת, השוק האמריקאי קולט, מה שצריך להגיד את השוק האמריקאי, זה מה זה שוק העבודה האמריקאי? זה סוג של 86% ממנו, זה שירותים, זה ענפי השירותים, זה לא תעשייה.
נכון, אבל כשאתה מגייס אנשים לתחום הרווחה והבריאות והממשל, 60% מהמשרות החדשות ב-2024 היו כאלה.
נכון.
קשה לטעון שזה משרות תוצרתיות.
הן לא תוצרתיות, אבל...
בסדר שהן נותני שירותים, אבל בסוף הן נותני שירותים על חשבון הרחבה הפיסקלית של הממשל, שאגב, היא כנראה חלק מאותן סיבות שאינפלציית השירותים לא יורדת, ושנראה שנגיד העלת הריבית ל5.5%, אבל עדיין הסביבה הכלכלית מאוד מאוד חזקה. הרי כולנו מצפים שריבית 5.5% וגם 4.5% תהיה סופר מרסנת, ואנחנו לא רואים את זה עכשיו, יש עוד סיבות להסביר את זה, אבל בעיניי, הייתה פה כאילו יד אחת לוקחת, יד שנייה מקזזת בשפיכה של כסף, והגדלת הגירעון, ו...
אני מסכים. כל מה שאמרת, אני מסכים, בהחלט, אני רק אומר שגם במגזר העסקי, אם מותקים מכמות המשרות שמתבספת כל קודש בחודשו, הייטק ובעיקר ויקוזים מהסוג הזה, אז מוצאים שם עליות נאות. אבל בהחלט, אני מסכים למה שאמרת, ולא בכדי, התוצאה של מה שאמרת, זה שלארצות הברית יש היום גירעון ענק, של למעלה מ6% מהתוצר בתקציב, וזה תוצר אמריקאי, לא תוצר ישראלי, ויש להם חוב של לאומי של 130% מהתוצר הלאומי, כשבישראל באים ואומרים, אוי אוי אוי, מלחמה, החוב הציבורי הולך לגדול, דירוג החוב יורד, על מה מדברים? על 70% מהתוצר.
כן. אנחנו עומדים על אותו יעד גירעון.
נכון.
לא יעד, אותו יחס.
אותו יחס, ויחס, הגירעון שלנו במונחי תוצר, כמה הוא? אחרי העלייה שהייתה, ואם מסתכלים על מה שיהיה שנה, ואחרי ועדת נגל עם מועצת הביטחון, אנחנו נגיע כנראה ל5% מהתוצר. צריכים לסתכל איפה אנחנו נמצאים בעולם. יש מקומות עם הרבה יותר גירעון מהגירעון שלנו, אבל אנחנו נחזור רגע לשאלה של הפט ששאלת אותי, את אמרת לי, רונן, איך הפד מתייחס רק למדיניות של תלוי נתונים, זה גורם לשווקים להיות וולטיליים.
זה חלק מהסיבה שהעשר שנים כל כך וולטיליים.
נכון, אז התשובה שלי היא כזאת. קודם כל, הפד אמר, אני ספרתי 24 פעמים, סתם. הוא אמר הרבה פעמים, we are acting under considerable amount of uncertainty. הפד הוא הראשון שבא ואומר, אני פועל תחת רמה מאוד גבוהה של אי-וודאות, משום שיש כל כך הרבה גורמי אי-וודאות, בתוך הכלכלה האמריקאית, מחוץ לכלכלה, כלכליים, פוליטיים, גיאופוליטיים וכדומה. לכן הוא מודה בעצמו שיש לו ויזיביליטי מוגבלת, יש לו יכולת מוגבלת לראות זה, אבל מצד שני, הוא כן צופה קדימה. עצם זה שכל רבעון הוא מפרסם תחזית לצמיחה של התוצר, שאגב השנה תהיה כ-2.5%, קצת פחות, לאינפלציה שהשנה תרד קצת לכיוון מתחת ל-3%, 2.5%, לריבית עצמה שלו עצמו ולהבטלה. עצם זה שהוא נותן את התחזית, הוא משדר למשקיעים את הכיוון שהוא חושב כבר סמך כלכלי או כמבוגר אחראי של המשק, לאן המשק הולך. אבל הוא אומר, תראו, התחזית שלי שאני נותן לכם עכשיו, זה מה שאני חושב שהולך לקרות. זה לא אומר שזה מה שיקרה, הדברים משתנים. ופה נכנס הדאטה דיפנדנט, והוא לא מתבייש להגיד, תראו, כשאני צפיתי שיהיו 4 הורדות ריבית ב-2025, ראיתי כלכלה מסוימת, ראיתי מדיניות פיסקלית מסוימת, ראיתי פרמטרים כמו יחס גירעון, יחס חוב מסוימים, ועכשיו כעבור רבעון, נכון שלא חל שום שינוי בכלכלה עצמה באותו רבעון, אבל באיך שהוא רואה אותה שנה קדימה, שהוא אומר על המדיניות של טראמפ, על עוד דברים, על סחר החוץ, מה שקורה בעולם, המיתון באירופה, התא הכלכלית בסין שעוד לא דיברנו עליה, והחשפה של ארצות הברית, כשהוא רואה את כל זה, הוא חושב, אני צריך להיות יותר זהיר. וחוץ מזה, אם עברו 3 חודשים, וקצב האינפלציה לא השתנה, והוא לא השתנה בשלושה חודשים האלה, זה לא טוב, הוא רוצה לראות המשכיות, הוא רוצה לראות ירידה לכיוון ה-2%, ואם הוא רואה שזה לא קורה, הוא אומר, אוקיי, אבל אני גם מעט את הקצב, אני אתן לך דוגמה הפוכה, יפן דווקא העלו ריבית בסוף השבוע,
כן.
העלו ריבית מרבע לחצי.
והשוק לקח את זה בסדר.
כן, עכשיו תגידי לי, תזכירי לי איך השוק לקח את ההעלאה הקודמת שלו באוגוסט.
אפילו דיברתי על זה כאחד מגורמי סיכון, שתמיד יהיו בצד, ויום אחד יכולים לתפוס את הבמה.
השוק השתולל כי הוא חשב שמה שנקרא carry trade, ישחק לגמרי, כי הריבית האפסית ביפן, שהיא הבסיס לקרי טרק, כבר לא תהיה. והיה צריך, נגיד, הבנק המרכזי של יפן, לצאת החוצה, בהודעה חריגה, ולהגיד, חברים, אל תדאגו, הריבית לא תעלה שוב, אם
השווקים לא היו יציבים.
התייצבו השווקים, חלקה קצת זמן, יש להם אינפלציה של 3%, גבוהה מדי משל יפן, אלא ברבע אחוז, והפעם, כי הוא עשה את זה נכון, השווקים הגיבו בצורה יותר רציונלית. אז, וגם פה, במקרה של הבנק, המקרה של יפן, הוא אומר, חברים, אני לא יודע, אני עובר ממדיניות של ריבית שלילית, של כמה שנים טובות, ואינפלציה אפס, שיפן מדינה שכמעט אין בצריכה פרטית, ואין שם כמעט נקצת אינפלציה, למצב שבו יש פיחות של היין, כתוצאה מזה אינפלציה יותר גבוהה מהצפי, בגלל זה הוא צריך להתחיל להעלות את הריבית שמה, ו זה בדיוק דוגמה הפוכה למה שקורה בארצות הברית. אז יש גם תגובות לאירועים, יש גם תחזיות קדימה, ויש גם אמירה של אי-וודאות. קרי, מה שאני חושב קדימה, זה לא בהכרח מה שיקרה, בטח ברמה הנוכחית של אי-וודאות.
כן. טוב, קודם כל זה תמיד היה נכון מהבחינה הזו, אבל זה באמת מאוד התעצם, אבל נראה לי שגם אנחנו כאנשי השקעות וגם כאנשים מרגישים שאי-הוודאות והסוג של כאוס הזה סביבנו מתעצם בשנים האחרונות, וזה מראה לגמרי את אותותיו באיך הבנק המרכזי מדבר. טוב, נתקדם. רצית קצת לדבר על סין לפני שנעבור לישראל, אז
לסין תזמיני אותי לפרק
מיוחד.
פרק מיוחד, כן.
בוא ננסה רגע, כן, להתייחס היו המון רפורמות שהממשל השיק, ובאמת אנחנו רואים שם עוד אפרופו, הזכרת פה את הקורונה, על זה שהכלכלה הסינית מאוד מתקשה מאז, וניסיונות להצליח להחיות את הצרכן הסיני, מאוד, הכל מאוד קשה.
נכון. סין עדיין הוא יצא מהקורונה, economically speaking. מבחינה כלכלית היא עדיין שמה. היא גם סגרה את הסיפור הזה שנה ויותר לאחר כולם. סין זה מדינה ענק, הכלכלה שלה היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, ולפי חישוב מסוים היא אפילו הכלכלה הראשונה בגודלה בעולם, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. מה שקורה בסין זה שיש שם משטר ריכוזי כמובן, זה כל אחד יודע, הנשיא שי רק לאחרונה העריך את הכהונה שלו, לכהונה רצופה שלו, היו אצל הקודמים שלו, גם מאו צה-טונג, המיתולוגי לא הגיע, לא העריך ימים ככה בשלטון, והמטרה של סין זה בעצם לספק תעסוקה לתושבים, כי זה מדינה של מחוזות, מושלי מחוזות, צריכים לספק להם תעסוקה. סין, בלי קשר למה שקורה לה היום, היא בכלל בתהליך של עשורים, של מעבר מכלכלה שהייתה כלכלה, מה שנקרא חקלאית, על בסיס תעשייתי, נגיד סוג של אינדונזיה או מליזיה של היום, ואז היא באמת צמחה בשיעורים מאוד חדים, דו ספרתיים, כל שנה, לכלכלת שוק. כלכלה מוטט שוק, שבעצם כלכלה אורבנית יותר, שיותר בנויה על צריכה פרטית, מאשר על יצור, כבר לא הסדנה של העולם, יכול להיות זה כבר סין, אלא מדינה שהיא אומנם מוגדרת כמשק מתפתח, אבל מתנהג כמשק מפותח, בקטע של רמת החיים שהמשקי הבית מנסים להגיע אליהם. ולכן הצריכה הפרטית בסין הפכה להיות מאוד מאוד חשובה. והבעיה שבעקבות הקורונה, הצריכה הפרטית בסין מאוד מאוד מדשדשת. אנשים לא רוצים, לא, אין להם את הנטייה כרגע לצרוך, והם לא מצליחים לעורר את הצריכה הפרטית. מעבר לזה, סין סובלת משוק נדלן מאוד מאוד בעייתי, כי בזמן הקורונה שחיפשו לתת עבודה וכל זה, ואחר כך בנו, בנו בלי הכרה. בנו מבני תעשייה, מבני מגורים, כל מיני מבנים, פארקים, אני לא יודע מה, ובסופו של דבר, חלק גדול מהבתים האלה שנבנו, נותרו ללא שימוש, ופשוט הרבה חברות שם קרסו, חברות שמעסיקות הרבה מאוד עובדים, עובדים שממשלה חפצה ביקרם, המחירים של הנדלן שם צנחו, והשוק הנדלן בעצם גרם גם לירידה בסנטימנט.
בתחושת האושר בעצם
של של הצרכנים, של היצרנים, של המשקיעים בסין, הרבה מאוד כספים שהושקעו בסין עבור למדינות אחרות באזור, מה שמאוד הרגיז את הסין כמובן. יש גם, בסין יש גם מניות קלאס A וקלאס B, חלק יכולים להשקיע בהם זרים, חלק לא יכולים להשקיע בהם זרים. כן. סין בקיצור עכשיו במאמץ אילאי של השלטונות, לגרום לצמיחה להתאושש. הצמיחה בשנה שעברה גרדה את היעד הממשלתי של 5% מהתוצר, אבל הבעיה של סין, יש שם אינפלציה כמעט אפסית. זה לא טוב שהיא אפסית, כי זה מעיד על פשוט היעדר ביקושים, אנשים לא קונים, המחירים, וברגע שהאינפלציה אפסית, גם היצרנים לא יכולים לגדול את המחירים שלהם, ואז הם מתקיים עם עלויות יבוא של חומר גלם וייצור, ואין להם אפשרות לעלות מחירים לצרכן. קיצור, סוג של עתה כלכלית, וסין צריכה באופן דחוף לייצר ביקושים, מנועי צמיחה בתוך הכלכלה, והמדיניות הלאומתית שלה, כלתי ארצות הברית, בתחום יחס סחר החוץ, כמובן לא מוסיפה, לא מוסיפה לזה. וגם העובדה שיש לה סחר בשוק האנרגיה עם רוסיה, ועל רוסיה יש מגבלות ועיצומים, גם כן מייקרת את עלות האנרגיה עבור סין, וסין היא מייבאת אנרגיה מאוד מאוד גדולה. כל הדברים, הצרות האלה כרגע לפתחו של שי, ובשנה שעברה, והשנה הוא הצליח לגרד בקושי 5% צמיחה, כמו שאמרתי, סין הציב היעד צמיחה ל-2025 ל-5% גם כן, אותו יעד. עצם זה שהם הציבו יעד מתון, במונחי סין, דרך הסין, מוצא לתמוך 6-7%, המשקיעים גם את זה לא אהבו, כי הם מבינים מזה שגם השלטונות לא רואים כרגע איך הם מצליחים לגרום לסין לצמוח בקצב של העבר.
וזה צריך להגיד אחרי סט מאוד רחב של רפורמות, פיסקליות ופיננסיות.
בדיוק. לסין יש שליטה די במשק, יש לה קרנות ממשלתיות, הם יכולים לעודד, להשקיע במניות, לשכנע להשקעה במניות, בקרנות ממשלתיות מנייתיות. הדברים האלה בדרך כלל עבדו. הם עבדו ככה שמספיק שבסין הפוליטבירו התכנס ואמר שהוא מתכוון לבצע משהו, השווקים עלו on behalf, on advance, in advance.
כן.
וזה לא קורה הפעם, כי הם רוצים, איך אומרים, put your money where your mouth is, הם רוצים לראות הוכחות.
גם אני חושב שצריך להוסיף לזה באמת את זה שא' יצא הרבה מאוד כסף מוסדי מסין, באמת.
נכון.
מאוכזב, לוקח לכסף מאוכזב הרבה פעמים יותר זמן לחזור. ודבר שני, זה באמת העניין של טראמפ. זאת אומרת, אני מנסה לנתח מה יכול להיות, אז יש לנו ביד אחת, בווילון אחד, את האפשרות של מכסים, ועוד פעם מלחמת סחר, והחרפה של היחסים, שסין לא באה אליה חזקה, נכון, לאירוע הזה.
נכון.
ומצד שני, יש את הרצון של טראמפ לסיים מאוד את מלחמת רוסיה-אוקראינה. ודווקא כשחושבים על זה, זה יכול להיות איזשהו פתח, כי הוא בסוף כן צריך את הסינים כדי לעשות את זה, אולי יפנו, כולנו נופתע, ויהיה פה איזשהו משהו הרבה יותר רך ביחסים, והוא יכול לדעתי גם, אם הוא קורה, גם לפתוח את החזרת הערוץ של, שמשקיעים ירגישו בנוח, נכון, להשקיע בסין.
אז אני מציע לנו, לשנינו, לכולנו, לצופים ולמאזינים, המילה מופתע, בוא נשים על הקסיקון. כל מה שטראמפ יעשה, אנחנו אסור לנו להיות מופתעים, כי הוא יכול לעשות הכל.
מופתע לטובה בקטע שמצפים לניציות, נכון. ואם בסוף אנחנו נגלה שהם פה הולכים, שהרי כדי לסגור את מלחמת רוסיה-אוקראינה, בסוף פה הזכרת את העניין של מחירת גז, שרוסיה בעצם עכשיו תלויה בסין. אז נכון. המנוף, זאת אומרת, זה מאוד הגיוני, בסוף הניתוחים הגיאופוליטיים האלה המון פעמים מסבירים הרבה דברים שיורדים לכלכלה, ובסוף למיקרו של החברות אפילו.
נכון, סין ועודו באמת מצלות את רוסיה עכשיו בהקשר הזה, בגלל העיצומים על רוסיה. אני אגיד עוד משהו קטן על סין, ואגיד לך משהו על רוסיה. לגבי סין, גם יש את הנושא של רגולציה, שסביבה רגולטורית שם מאוד מאוד נזילה, ולא ברור למשקיעים שנכנסים שם איזה שינויים יכולים להיות. ודבר שני, לגבי רוסיה, אני חושב שאם אני קראתי נכון ידיעות כלכליות, ידיעות פוליטיות, אז לא התרשמתי שפוטין מנסה לדחות את תאריך הכניסה של טראמפ לבית הלבן. אני חושב שגם פוטין ובאיזשהו מקום גם אוקראינה בונים על טראמפ בהקשר הזה. קחי בחשבון שטראמפ הודיע השבוע שהוא מבטל את סיוע החוץ.
בדיוק מה שרציתי לומר.
חוץ משתי מדינות, ישראל ומצרים, כולל אוקראינה.
כן, אמירה חזקה.
אני חושב שזה אומר הרבה.
לגמרי, הוא לא ממש מותיר ברירה. בסדר. בוא נדבר קצת על ישראל.
כן.
תמונה הכלכלית בישראל, אתה יודע, יש מצד אחד מספטמבר, ירידה משמעותית מספטמבר שנה שעברה, ירידה משמעותית בפרמט הסיכון, וראינו באמת רלי מטורף בעוצמתו, בנכסי סיכון, במניות, באגרות חוב קונצרניות, ובאותה ירידה של, של פרמט הסיכון שמתבטאת בכל הנכסים. ראינו את השקל מתחזק, את ה-CDS צונח. בנקודה הזו, יש את מה שהשוק תמיד אומרים, שוק ההון מקדים. אוקיי, אז הוא היה מאוד מאוד חבוט, ובביצועי חסר, זו תקופה מאוד ארוכה עוד מהרפורמה המשפטית, ועכשיו, סך הכל שאתם מסתכלים, אז חזר את רוב הדרך, והוא פחות או יותר במחירים הגיוניים לכלכלה מתפקדת. וצריך גם להגיד שבשנה האחרונה, הרבה ממה שאפיין, אנשים היו כאילו מאוד אנטי מצד אחד, אבל בסוף מה שאפיין זה הרבה מאוד כלכלה פנימית, ואז הרבה מאוד כימונאים וקניונים ומרכזים מסחריים ונדלן ובנקים, דווקא נהנים מהדבר הזה והציגו תוצאות לא רעות בכלל, וצריך להוסיף את התעשייה הביטחונית, וכולי, אני יכולה עוד להמשיך.
כן.
ואז השאלה היא, איך הדבר הזה מתכתב בעיניך עם התמונה הכלכלית, סיכונים, סיכויים, אתגרים?
אחת הבעיות כשעושים חישובי סוף שנה קלנדריים, 2024 כשנה, אומרים, תראו את השוק הישראלי, תראו את תל אביב 125, 135, עקפו את אירופה בגדול הם עקפו, בגלל הצרות של אירופה, אבל אפילו מדדים מארצות הברית הם עקפו, בטח את הדאו ג'ונס, אבל בעצם, אני אומר דבר כזה, כאילו, השוק אמר למגעים שהיו בצפון לקראת להסדר, השוק אמר להם כבר בספטמבר, אתם יכולים כבר לחתום על החוזה, אתם תחתמו על חוזה. כן. השוק כבר אמר להם את זה, בעליות שהתחילו למעשה בחודשי הקיץ, ולמעשה רוב העליות האלה היו בחודשי הקיץ, כשידעו כבר שהולך לקראת להיות הסכם בצפון. אני קראתי באיזשהו מקום שהיום שבו הייתה הפעולה של הביפרים, ביום הזה, התחילו העליות.
נכון. מאז השוק עלה, לדעתי, כולל היום, זה צפון המיס, לדעתי זה 30%.
השוק אמר, אוקיי, אחרי הפעולה הזאת, מה שלא יהיה, הולך להיות פה איזה.
גם בוא, כולנו חכמים להסתכל בדיעבד, בפועל היו שם באמת סדרה של פעולות, כולל בסופו של דבר התמוטטות שלטון אסד, וראינו את ההתמוטטות של חיזבאללה, או סוג של פירוק שם, וכל ההנהגה שהורדנו, ועבר תקציב, ואז כבר אתה מגיע, מתקרב לנובמבר, טראמפ, זאת אומרת...
אבל אני אגיד לך, היו פה הרבה דברים. קודם כל, היה פה את הנושא הביטחוני, אמרנו, השתפר. מעבר לזה, קחי בחשבון שהחל מחודש יולי, לא הרבה, אולי שמו לב לזה, הסביבה הפיסקלית שלנו התחילה להשתפר.
כן.
אם את זוכרת, התחזיות שהיו אז, בקיץ, היה לגרעון של 10% מהתוצר, אולי אפילו יותר, הרבה מאוד כלכלנים דיברו במונחים האלה, התקציב נפרט 3 פעמים, וכבר מתחודש יוני ואילך, ההכנסות ממיסים, גם ישירים, שזה נדלן, שזה שוק ההון, וגם עקיפים, שזה הפעילות של המשק, מיסי פעילות, התחילו לשנות כיוון והתחילו לעלות. וסיימנו את השנה בעלייה של דו-ספרתית בהכנסות של מיסים עקיפים במשק. וכתוצאה מזה, וגם עם הבלימה הדרגתית של ההוצאות הביטחוניות, התקציב הסתיים ב-2024 ב-6.9% בלבד מהתוצר. עכשיו תביני, זה חיסכון של 50 מיליארד שקל שלא חשבו עליו באוגוסט-ספטמבר. נתחיל בזה.
כן.
כשמדברים היום על זה שצריך להגדיל את ההוצאות של, להקטין את ההוצאות של הממשלה ב-37 מיליארד שקל השנה, כדי לעמוד ביעד הגרעון של 4.4% או 4.9% שהם לוקחים נגל בחשבון, יותר כסף מ-37 מיליארד שקל האלה חסכו רק ברבעון האחרון, ואנשים פחות שמו לב לזה, בגלל שהתוצר במונחי הגרעון, במונחי התוצר, היה יותר נמוך. השוק לקח גם את זה בחשבון, את הקטע ההטבה הגיאופוליטית, תקוות שהרגיעה בצפון תשליך, מה שאכן קורה עכשיו.
עסקת חטופים.
בדרום, וכדומה, רגיעה מתחום של איראן, החותים. אמרו, אוקיי, אם המצב בעזה מסתדר, אנחנו כרגע, אמרו והבטיחו, לא יורים מאז, לא יורים, כרגע יותר שקט ואפשרות לעבוד. כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, נתוני המשק, הפתיעו לטובה. האם, לא הרבה יודעים, שאם מסתכלים על הגרעון השלישי של השנה האחרונה, ושעדיין האחרון שפורסם, מסתבר שהתוצר העסקי עלה בקצב שנתי של 6% לעומת הרבעון השלישי של השנה שעברה, עוד לפני אוקטובר, לפני מלחמת אוקטובר.
כן.
כלומר, במילים אחרות, מה שזה אומר, זה שבעצם המשק הישראלי מתאושש. ואני יכול להגיד לך נקודה מאוד חשובה, שהתעשייה הישראלית, לאו דווקא תעשיית ההייטק, אלא גם כל הרבדים של התעשייה, התמודדה יפה מאוד עם הסיטואציה הזאת, ואנחנו כבר רואים עכשיו, ברבעון האחרון של השנה, איך מחוזות צפון ודרום, בסקטור התעשייתי, בפריחה. אני אתמול הייתי בביקור במפעל של חברה תעשייתית בדרום, וראיתי את זה. ואני חושב שהמשקיעים מסתכלים על הדברים האלה, ואומרים, משק בריא, משק שמצליח לצמוח, בכל רבדי הפעילות, גם ברובד התעשייה, גם ברובד ההייטק. בסופו של דבר, ההייטק לא נקרא כאן למשבר. הרבה מאוד דברים שחששו שיקרו פה, בריחת משקיעים, משבר, לא קרו. ומה מועיד לכך יותר מכל, שאם עד יוני בערך, היינו בסיטואציה שדירוג החוב שלנו, היה בצלילה, גם סטנדרד אנד פורס, גם מודי'ס, גם פיץ', הורידו את הדירוג פעם, פעמיים, אופק שלילי. אז הנה עכשיו, ההודעות האחרונות שהם הוציאו, היו סקירות, לא סקירות של דירוג, אלא סקירות של דוקנות, הדברים נראים טוב יותר, נראה שהתקציב מתחיל לאט לאט להיבלם, נתוני הצמיחה ברורים לנו, יש הירידה בעצימות הביטחונית, החלופות שלנו באירופה של ההשקעה, אירופה הפריפריאלית, ואפילו אירופה המסורתית, הקלאסית, לא בשמיים, לא מזירות, רואים מה קורה בשווקים שמה, אז יש המון כסף בעולם, יש המון כסף שמחפש איפה להשקיע בעולם. הוא צריך רק את הטריגר לבוא לפה, ורואים שמשקיעים זרים חוזרים לפה, וזה אחת מהסיבות שציין קודם שהדולר מתחזק כמו שהוא מתחזק. השקל מתחזק, סליחה. זה, כשהם מעריכים משהו, הם לא מחכים.
כן, זה ברוטלי.
זה ברוטלי. נכון שיש קרנות עוקבות אחרי מדדים ישראליים שמוגבלות בזה שהן צריכות להמתין לפרמטים כמו שיפור בדירוג החוב, אבל אחרות, חברות אחרות יותר קטנות שלא מוגבלות, באות לכאן ורוצות ליהנות מהצמיחה. אנחנו מדברים על משק שהולך לצמיחה של 4% מהתוצר ב-2025, ויותר מזה ב-2026. משק שהולך לירידה דרסטית, אמנם מרמה גבוהה, אבל דרסטית ביחס החוב לתוצר. משק שיסתדר טוב עם כלכלית, עם המלחמה של 2024, ואז אנשים מזכרים שכשהתחילה המלחמה, באוקטובר 2023, שכולם ברחו, ובמהלך המסחר ראיתי את השקל דולר ב-4.10, ובנק ישראל יצא בהודעה מיוחדת שהוא הולך עכשיו להקטין את היתרות שלו בעד 30 מיליארד דולר כדי למנוע, לבלום מפיחות יתר של השקל, שכל זה לא קרה. וכשהנגיד אמר בכל עדה, המשק הישראלי הוא משק שידע בעבר להתמודד עם מצבים, ויש לו יכולת גמישות מאוד מאוד חזקה, הם רואים שזה קורה בפועל.
כן.
וחלופות לא מי יודע מה כרגע, ותרצות לבית יש אי ודאות, ובאירופה יש אי ודאות פוליטית כרגע, רצינית מאוד, אז למה לא ישראל?
אפרופו שקל דולר ודברי בנק ישראל, אז נגיד צוטט בוועדת ועדת הכספים השבוע, הראו איזושהי עבודה, שאם מנקים את הרפורמה המשפטית ואת המלחמה, אז השקל, והם הראו קורלציה של השקל דולר לנסדק, מבחינת הרמות שהנסדק נמצא בהם, המחיר ההוגן של השקל בסביבת שגרה, זה 3.1 שקלים לדולר אחד.
בואי נזכיר לך משהו בדבר הזה. קודם כל, אם מנקים, בואי נעבור הלאה, כי כרגע הכיוון הוא כרגע לא בכיוון הזה, והנגיד בזמנו אמר באמת שעוד לפני המלחמה שעצם הפורמה המשפטית שווה שקולה 10% פיחות בשקל, השקל פוחת למרות שהשווקים בחול עלו, שבדרך כלל כשהשווקים בחול עלו השקל מתחזק. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בזה? ופה צריכים מאוד מאוד להיזהר. הטיטוט שאת אמרת, הוא אמר אתמול בוועדת הכספים שאם האיסוף בשקל יימשך, הוא יוכל לשקול אם לשקול הורדה של הריבית. אבל הוא אמר עוד משהו, שלא צוטט, אבל היה בגוף הכתבה. הוא אמר גם שאם נראה שהאינפלציה לא יורדת, לא נמהר.
נכון, אבל גם לפני כמה חודשים שאלו אותו במסיבת עיתונאים, באיזה סיטואציה הריבית תעלה, אוקיי? כשלא היה באמת מצב שהיא הולכת לעלות, וכל הכותרות בעיתונות היו התשובה שלו, על אולי, על איך, מה הסיטואציה שבה הריבית תעלה, וזה לקורא מהצד, עלול לחשוב שבאמת יש על השולחן אולי העלאת ריבית, אוקיי? זה אפילו גולם לרגע בקטנה בשוק האג"ח.
בגלל זה, נגיד בנק מרכזי, לא דווקא בישראל, בכל העולם, צריך לברור היטב היטב את מילותיו, וגם בארצות הברית היה מקרים שהייתה הודעת ריבית מסודרת, ואחרי זה יש מסיבת עיתונאים, אוקיי? השוק קרא את הודעת ריבית, הגיב, נגיד, בעליות, אז בא
מסיבת עיתונאים.
פאוול אמר כמה דברים שהם לא כל כך הסתדרו עם מה שכתוב בזה,
אבל בוא נודה על האמת, לפעמים זה גם חלק מניהול המדיניות. בדיוק. גם שולחים את בחירי הפד, כל אחד להגיד משהו אחר, ואז מחזיקים את החבל מכל הקצוות.
כי לא תמיד בנק מרכזי, לפעמים מניף לו להיות עמום, לפעמים שקוף. אבל אני לא... אין אמת אחת.
אז רק שיהיה ברור, זה שהם נתנו את המספר הזה 3.1, זה גם לא איזו אמירה ששם עכשיו השקל הולך לשם, אבל אני מדברת המון על זה שבפנדמנטלס של הכלכלה הישראלית, והעובדה שזו כלכלה יצואנית, והעודף בחשבון השוטף, ויתרות המתח וכו' וכו' וכו', בעצם מצדיקים שאם תרד פה פרמיית הסיכון, והמצב העניינים הולך וירגע, צריך להבין ולצפות שהשקל אמור להתחזק.
אז בנקודה הזאת חייב לזכור משהו מאוד חשוב. יש לנו השנה, מבחינת האינפלציה, שנה מאוד טריקית. למה? כי בעצם מס ערך מוסף, שעלה באחוז בחודש ינואר, יגרום למדדים הקרובים, מדדי ינואר ופברואר, להיות גבוהים בהרבה מהרגיל. ביחד הם אמורים לעלות משהו סביב ה-8-9% סבבה?
כן.
עכשיו, האינפלציה לכל 2025, לפי התחזיות של בנק ישראל בעצמו, בשוק, 2.6, 2.7, מה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם ששליש כמעט מכל האינפלציה שתהיה במהלך כל השנה, יהיו בחודשיים האלה.
כן.
ואז אומר בנק ישראל, אני מצפה שבעקבות התחזקות השקל והעלאת המסים על ההכנסה וכדומה, ואי עדכון מדרגות המס וההקפאות וביטוח לאומי והכל, תהיה פגיעה או שחיקה בכל הקנייה של הציבור, ואז הצריכה הפרטית תרד, ואולי הוא גם בונה על זה שאם כולנו היינו בארץ וקנינו רק פה בשנה שעברה, עכשיו נקנה גם חלק מחוץ לארץ, כי אפשר לצאת, אפשר לטוס והכל בסדר, ואז הביקוש הפרטי ירד קצת ויחלש, ואז האינפלציה שתגיע ברמת השיא שלה לקרוב ל-4%, עד אמצע השנה הנוכחית, תרד במהלך השנה לכיוון ה-2.6. האם זה באמת יקרה? את יודעת? אני יודע? לא. ולכן הוא מאוד מאוד זהיר, ואם את רוצה משפט שהוא אמר, אז אני הייתי בכנס לפני כמה זמן, שהוא אמר פעם נוספת את אותו משפט, להוריד ריבית היום, זה כמו לנסות לחבות אינפלציה עם נפט.
נכון, אני התייחסתי לזה גם כאן, אחרי שהוא אמר את זה, הוא באמת נותן את הדוגמה של משק שיש בו תפוז אחד. הוא בעצם מסביר שיש בעיה בשרשראות האספקה.
נכון.
הדוגמה אגב של מחירי הטיסות, היא הדוגמה הקלאסית שכולנו יכולים גם לחשוב איתה. אבל לצד זה אנחנו רואים שעכשיו נניח המון חברות תעופה חוזרות, ומדברים על זה שביוני רובן כבר יציעו טיסות. אז הנה דוגמה לזה ששרשראות האספקה נפתחות.
נכון.
זה לא היה נכון בשנה האחרונה להוריד ריבית, כי זה באמת היה פתרון שיכול להיות שבכלל היה שופך עוד נפט למדורה, אבל במקרה הזה, ככל ששרשראות ההספקה ייפתחו והחוטים נרגעו, עוד לא רואים, אבל אמורות, זאת אומרת, גם היבוא שמגיע בספינות, זה אמור כל הסחר הימי להיפתח יותר, ככל נכון. שהם יקבלו ביטחון שזה באמת סטבילי,
נכון.
וברקה עם השקט הזה, והדברים האלה כן אמורים, לתמוך בזה שתהיה ירידה באינפלציה.
אגב, תזכרי, ככה פיקנטריה, בשם המדדים האחרונים, בגלל הנושא הזה של הטיסות, כן, לא, המדדים היה גם קשה מאוד לצפות אותם.
כן.
זאת אומרת שבהרבה מקרים היו סטיות מאוד גדולות. פעם אחת, למשל, ציפו למדד 0.5%, יצא 9%, ומה שעלה שם זה עלייה דו-ספרתית של מחירי הטיסות, בתור כן. סעיף התחבורה. חודש למחרת, אחר כך קרה סיפור ההפוך.
התקזז חזרה, כן. וכשמסתכלים חודשיים אחורה, לא קרה כלום.
כמה רעש היה אחרי שהמדד הגבוה, אבל גבוה, אינפלציה עולה, כולם קנו צמודים קצרים, מכרו שקלים, בלגן, וזה, והריבית אולי תעלה, ואחרי שבועיים, המשק אולי במיתון, אין ביקושים, המדד נמוך מהצפי. תראי, המדד בחודשיים האחרונים של השנה, נובמבר ודצמבר, היה נמוך שלילי, ויותר נמוך ממה שציפו שהוא יהיה. אבל צריכים לקחת בחשבון שגם למדידה עצמה של האינפלציה, במיוחד בסעיף הזה שנקרא סעיף נסיעות לחול, יש השפעה, וזה עוד סיבה למה בנק ישראל צריך לנקות את כל הרעשים האלה, כדי לדעת בדיוק איפה אנחנו עומדים בקטע של אינפלציה, ואז להחליט מה הוא עושה בקטע של הריבית. כי איך אנחנו אומרים, קל מאוד להגיע למצב שבו האינפלציה מתבדרת. ולפעמים עדיף ריסון יתר, בשביל לוודא שהיא לא תעלה בחזרה, מאשר מדיניות יותר מקילה, ומתן פתח להתבדרות חוזרת של האינפלציה.
כן, אני עדיין נוטה לחשוב שאנחנו כן נראה פה סביבה אינפלציונית מתמתנת משמעותית, אחרי שנעבור את הקליף הזה כן. של הרבעון הראשון, ואז תהיה סביבה הרבה יותר נוחה. כמובן שבנק ישראל עכשיו נורא מתעסק עם המקומי, אבל כמובן שהוא מאוד יושפע ממה יקרה בארצות הברית עם ריבית הפד, כשנגיע לזה שפה יהיה שקט, אז נחזור להתעסק במה קורה שם.
דווקא שם, אם הריבית בארצות הברית תרד יותר לאט,
ברור, אז זה יקשה עליו להוריד פה. בדיוק, ברור, ברור, כן. לשם אני בדיוק מכוונת. נכון. ובאמת על זה ימים יגידו. עוד מילה אחרונה על התקציב, משהו שרציתי לשאול אותך, מדברים לאחרונה על זה שכאילו תקציב 25 עוד לא דפקטו, עוד לא ממש עבר, למרות שכולנו סימנו וי בצ'קליסט, ובכלל סמוטריץ' התחיל לדבר על 2026. א', אם אתה חושב שיש איזשהו סיכוי לאיזה משהו שלא יעבור, או איזושהי משהו שאנחנו לא מצפים בהקשר הזה, וגם הייתה המון ביקורת על התקציב, על הגזרות, ואמרו שיש פחות מדי מנועי צמיחה. אם אתה עכשיו צריך ככה לייעץ לצופה תקציב 2026, מה היה אפשר לעשות כדי שיהיה תקציב שהוא מעודד צמיחה ועוזר לכלכלה פה לקבל עוד מנועים ולסקטור העסקי?
אז פה אנחנו מהלכים על הגבול הדק שבין כלכלה לפוליטיקה. אני יכול להגיד שאמרות מקודם אומרים ש... אז מי זה אותם אומרים? זה בנק ישראל, שבנק ישראל הוא היועץ הכלכלי של הממשלה, וזה חברות דירוג האשראי שעבורם באמת, הם לא מסתכלים רק על גודל התקציב. זה לא שאם אנחנו מורידים את הגירעון של התקציב, ממה שהוא היה בשנה שעברה, כמעט 7%, להשנה פחות מ5%, שכאמור שוב זה משהו סביב ה30 מיליארד שקל, זה המון, בא לציון גואל. השאלה היא גם מה עושים בתוך התקציב. כלומר, ככל שבתוך התקציב יש פחות כספים ייעודיים, ויש יותר סעיפים מוטי צמיחה, הכשרה מקצועית, ניצול יתרונות יחסיים, השקעה בתעשייה, השקעה בהייטק, ניצול מגמות עולמיות כמו AI לצורכי המשק, לימודי ליבה, זה הזמן להגדיל לימודי ליבה, העולם מסביבנו לומד, actual learning, דיברנו על זה בראשית השידור, הנושא של למידה. אז אם כל הדברים האלה, על חשבון דברים אחרים, אז עדיף לפעמים תקציב שהגירעון יותר גדול, באחוז,
עם השקעה
בעתיד, כי אם נשקיע היום בעתיד, התוצר העתידי יהיה גבוה הרבה יותר, ואז הגירעון במונחי תוצר יהיה אפילו נמוך יותר. כלומר, פה צריך מחשבה לטווח ארוך. ברגע שיש לך ממשלה שכרגע ככה או ככה, ואני שמעתי, נדמה לי, הבוקר שמעתי אתמול שהשר דרעי אמר שהוא נותן חודשיים להעברת חוק הגיוס, דברים, לא משנה, כן. דברים מהסוג
הרבה
הזה,
רעשים,
הרבה רעשים מהסוג הזה, מקשים על חשיבה לאורך זמן. כן. אבל אם לא נחשוב לאורך זמן, נפגע פעמיים. פעם אחת נפספס השנה, דירוג החוב לא יעלה, עדיין לא נראה טוב, ונפגע בתוצר העתידי שלנו. יש לנו היום הזדמנות פז, תקציב חדש, אולי אפילו תקציב רב שנתי שמגלה בתוכו דווי של גירעון פוחת, כמו שהעולם רוצה נכון. לראות מאיתנו, בשביל להשקיע בעתיד שלנו, בתוצר שלנו. אנחנו אחרי מלחמה, וזה ידוע בכלכלה שמשקים שסיימו מלחמה, ומשקיעים בתשתיות פיזיות, תיקוני דרכים, תיקוני מפעלים, השקעה, הרחבה. תראי את מצב התחבורה היום.
כן.
תראי מצב התחבורה היום. אמרתי לך בבוקר שאני הייתי צריך להגיע ממשה אביב אלייך, כמעט חצי שעה.
כן.
זה הגיוני. אם לא נשקיע היום, ונגיד את התקציב לצורך העניין הזה, ויש לי גם הפתעה בשבילך. אם אנחנו נבוא ונגיד לחברות דירוג, עכשיו תראו, הגירעון עולה בנק ישראל, הגירעון יהיה שנה 4%, אבל הכל הולך לתשלומי העברה. או נגיד, תראו, גם השנה, בגלל המצב, וזה הגרעון יהיה גבוה, שבו כזים, אבל מה? כל התקציב, רוב התקציב, יהיה לסעיפים מוטי השקעה, מהסוג שציינתי עכשיו, מה אם ירבו יותר לשמוע?
את השבעה.
בבקשה.
כן, מסכימה לגמרי. טוב, זה רק צריך ליישם.
נכון.
אבל זה בהחלט זועק, וזה בהחלט נקודת שיכולה להיות בדיעבד, ממש נקודת זינוק, והכלכלה הישראלית היא מאוד מתאימה לדבר הזה.
לגמרי.
היא ממש בנויה בשביל הדבר הזה, מבחינה דמוגרפית ומבחינה עסקית וברוח הישראלית.
לגמרי.
רונן, היה לי תענוג.
גם לי.
תודה רבה.
תודה לך.
נראה לי שתבוא לפה שוב בעתיד.
אשמח.
אנחנו נסיים כאן, אני הייתי גת מגידו, תודה שהזנתם, מקווה שנעמנו לכם, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.